הנושא של השיחה הערב זה ט"ו בשבט. זה עוד מעט, נכון? ט"ו בשבט, ככה סיפרו לי, בדרך כלל יוצא בשיא החורף. בשיא החורף. וזה נדמה כאילו בעצם אנחנו אמורים לנטוע עצים באביב, לא? זאת אומרת, הכל מתחיל לצמוח באביב. שיא החורף, ט"ו בשבט. אני לא יודעת אם אתם זוכרים בתור ילדים שהיינו הולכים בגן, בבית ספר, עם השתילים, ככה, עם המגפיים, עם ה-800 מעילים, קצת כמו פה, אבל מבוססים בבוץ, בגשם לפעמים, כדי לשים את השתיל. לנטוע אותו. זה די מעניין, אני חושבת, זה נקודה מעניינת למחשבה, איך זה יכול להיות שדווקא בשיא החורף, דווקא אז, אנחנו מוצאים שזה הזמן הכי טוב לנטוע. שורה כזאת משיר, מי שזה של שלום חנוך, שתמיד הכי חשוך. לפני עלות השחר. יין יאנג גם לוקח למקומות האלה. מה זה המשפטים האלה? מה זה המסר הזה שעובר אצלנו כאן? אנחנו בעיצומו של, אפשר לקרוא לזה מסע, ואצל הרבה הרבה מאיתנו, וזה גם משהו שאנחנו שומעים בקבוצות, מפגשים אישיים, דווקא עכשיו זה זמן שנדמה כאילו אולי הוא הכי חשוך. יש הרבה מאוד קושי שיכול לעלות בזכות זה שעצרנו רגע. עשינו את העצירה הזאת. הורדנו מ-0, מ-100 ל-0, אבל בבת אחת. דברים מתחילים להתגלות, מתחילים להציג את עצמם בפנינו. והרבה פעמים מה שאנחנו רואים קשה לנו איתו. קשה לנו עם הדברים שמתגלים לנו. הרבה פעמים מה שקורה זה ממש לא מה שאנחנו רוצים שיקרה. יש לנו כל מיני תיאוריות ומושגים לגבי איך המדיטציה שלי אמורה להיות. מה זה אומר להצליח במדיטציה? מה זה אומר להיכשל? וזה מה שאני עושה. מה זה להצליח ולמה אני לא שם? למה אני לא מגיע לשם? המקומות האלה שנדמה לנו לפעמים שממש אין תקווה. זה מעניין שגם המסורת היהודית, ואני מתאר לעצמי שגם מסורות אחרות מדברות על זה, על הזמן הזה, כזמן הכי הכי מתאים דווקא לשים את השתיל, לנטוע, להתחיל משהו חדש. העצים, שמתם לב? מישהו שם לב לעצים פה? במקום הזה? במסורת האינדיאנית קוראים להם our one-legged brothers and sisters, the trees. ככה מיני יצורים בדרך כלל הרבה יותר גדולים מאיתנו, נמצאים פה מריטריט לריטריט, כן, מי שנמצא פה כמה פעמים, אז מתחיל כבר להכיר אותם. תחשבו, אם היינו עץ כמוהם, רואים אותנו מתרוצצים, הולכים, חוזרים, הולכים לאט, חוזרים, הולכים יותר מהר, חוזרים, לפעמים מישהו בא ונשכב מתחת, לפעמים מישהי מתחבקת איתי פתאום, אם הייתי עץ. מה עובר עליהם כשהם רואים אותנו ככה כל הזמן בתזוזה האינסופית הזאת? עץ זה משהו שהוא בצורה באמת מעניינת הופיע די הרבה בסיפור של הבודה, גם בסיפור חיים שלו וגם בכלל במיתוסים שקשורים אליו. מי שטיפה מכיר את הסיפור אז הבודה נולד מתחת לעץ. אמא שלו אחזה בעץ, וככה היא ילדה בעמידה. אחר כך, 36 שנה אחר כך, הוא התעורר מתחת לעץ. עץ סוג של פיקוס כזה, שהיום קוראים לו בודי טרי, עץ ההערה. עץ יפהפה עם עלים בצורה של לב, שעד היום, ככה אומרים, החוטר שלו נמצא בבודגיה, בדיוק שם, איפה שהבודה התעורר. זה עץ מאוד מאוד גדול, וכשמגיעים לטייל בבודגיה ולשהות שם, אז ככה יושבים מתחת לאותו עץ, ומדי פעם נושר איזה עלה, ולא יודעת אם מישהו יצא לו להיות שם, אז יש מיליון אנשים קופצים עליו. תפוס את העלה מהבודי טרי. כשהבודה עזב את הגוף, עזב את העולם הזה, מתחת לעץ, נשכב מתחת לעץ, ונפרד. לפני הרבה שנים שהייתי, שזה אחד הריטריטים הראשונים שהשתתפתי בהם, זה היה עם כריסטופר, אחד המורים שלנו, וזה באמת היה בבודגיה, באותו מקום בהודו. אני זוכרת שזה היה ריטריט של 20 יום, גם ערן היה בו איתי אז. אני זוכרת שככה במהלך הימים שחלפו, התחלתי להרגיש מאוד לא נוח עם המקום הזה של להתבונן על הדברים, כן? רק לא לפעול אותם, אלא רק להתבונן עליהם. אני זוכרת שהלכתי לכריסטופר לדבר איתו, ושאלתי אותו, מה בעצם ההבדל ביני ובין עץ? מה? גם הוא לא מגיב. ככה אתם רוצים שנהיה? אז אני זוכרת עד היום שמשהו ענה לי, זה שברמה העמוקה, באמת אין שום הבדל. וסיפר שכשהוא היה נזיר, הוא עשה תרגול של 9 חודשים של סלף ריטריט באיזושהי מערה בהודו, ומול המערה עמד עץ ענק, והוא ממש תרגל יחד איתו, יחד עם העץ. איך הוא הרגיש? 9 חודשים שאין הרבה מה לעשות חוץ מלהסתכל פנימה, גם עץ נהיה החבר הכי טוב שלנו. הוא היה החבר שלו באותם 9 חודשים. ביום אחד השתוללה סופת ברקים מאוד מאוד חזקה, ואחד הברקים פגע בעץ, הפיל אותו. זוכרת שהוא סיפר כמה שזה נגע בו, כמה שזה הכאיב לו, כאילו הוא איבד חבר יקר. זה מעניין המקום הזה, שמאפשר להגיע לחברות עמוקה, לאינטימיות כזאת, עם משהו שהוא צומח, שנדמה לנו שהוא בכלל לא משלנו, כל כך שונה מאיתנו, משהו אחר. כמה עובדות קטנות בקשר לעצים. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כל יום, זאת הסטטיסטיקה שאני שמעתי, כל יום 20,000 עצים נחרטים. ברחבי העולם, דרך כלל מה שנקרא העולם השלישי. שם, 20,000. מספר שאי אפשר לתפוס אותו כל יום. העובדה השנייה ששמעתי זה כדי לפצות על הזיהום של הפלנטה, כל אחד מאיתנו מצליח לייצר במהלך החיים, כל אחד צריך לשתול 2,000 עצים. אז ככה בסוגריים, בסוגריים מרובעים, מחר יש אחרי צהריים נדמה לי, או בצהריים, איזושהי יוזמה כזאת של אחד המורים שלנו בתובנה, שקיבל תרומה מאוד גדולה של עצים, עצים ארץ ישראלים, והזמין הרבה מאוד אנשים לבוא ולשתול. זה הולך לקרות לא רחוק מכאן, זאת אומרת משהו כמו 50 מטר שמאלה. אם תשמעו קצת צלילים לא מוכרים, אז ראינו שיונתן החליט להתחיל לנטוע את 2,000 העצים שלו, ולשתף עוד אנשים בזה. המקומות האלה שלנו, שאנחנו נתקלים בהם לפני עלות השחר, הרבה פעמים בכל מיני מסורות נקראים שדים, או אורחים תובעניים, כל מיני דברים שאנחנו ממש לא בא לנו להיפגש בהם. יש שורה מאוד יפה משיר, אולי זה בעצם כל השיר, של רחל חלפי, שאומרת, דעו דעו אנשים, אין כהתגפפות שקטה עם עץ כדי להרחיק את השדים. זה משהו שאני רוצה להציע כאן. אני אשמח מאוד אם אחרי השיחה כל אחד ילך וימצא לו עץ להתחבק איתו. החיבוק הכי שווה שאני קיבלתי אי פעם היה מעץ קוקוס אחד בתאילנד. אבל תנסו. ולפי המסורת הבודיסטית, כשמדברים על השדים האלה, חמשת האורחים, זה משהו שהרבה פעמים בזמן כזה של הריטריט, נהיים הרבה יותר נוכחים, מאוד מוחשים בחוויה שלנו. דברים שבאים לבקר אותנו, כשאנחנו יושבים במה שנקרא מדיטציה. מי שיודע מה זה שירים יד ונבדוק, אבל קוראים לזה מדיטציה. אז יש פה איזשהו קטע מספר מאוד מאוד מומלץ שנקרא דרך הלב של ג'ק קורנפילד שמגיע לארץ, בטח כולכם יודעים, אוטוטו. והוא מדבר מאוד מאוד יפה וברור על האורחים האלה, על השדים האלה, על השדונים האלה שמגיעים לבקר אותנו. וחשבתי ככה טיפה להציג אותם, זה משהו שיכול לעזור לנו להברר קצת את החוויה הפנימית. ובעיקר, כמו שהוא כותב כאן, לתת לשדים שם, כן? לקרוא לשדים בשמם, naming the demons, מה שנקרא באנגלית. הענקת שם לשדים שבהם אנחנו מתקלים, הוא אומר, תביא לנו בהירות והבנה, והיא עשויה לשחרר את האנרגיה המועילה הכלואה בתוכם. יש פה כמה עניינים, כן? אנרגיה מועילה, כלואה בתוכם. מה זה השדים האלה? אחד הדברים שהוא אומר זה שמטרת החיים הרוחניים היא לא ליצור מצב מיוחד של ההכרה, של המיינד, אלא לעבוד ישירות עם היסודות הראשונים, יסודות הראשונים ביותר של הגוף שלנו, של המיינד שלנו, ולראות באילו דרכים אנחנו נלכדים על ידי הפחדים שלנו, התאוות שלנו, הכעסים שלנו, וללמוד באופן ישיר עד כמה חופשיים אנחנו יכולים להיות. ובהקשר הזה, אם מישהו טיפה מתבלבל, או מישהי, מה לזזל אנחנו עושים כאן? הולכים כמו זומבים על הדשא, או יושבים והכל נראה כזה אגום וחסר תקווה לפעמים. אז אולי משהו שיעזור להיזכר, זה פשוט פשוט פשוט, מה שהבודה דיבר עליו. אני מלמד רק דבר אחד, מה שאירן אמר בשיחה אתמול, סבל ואת הסיום של הסבל. יש דרך לצאת מאי הנחת, מאי הסיפוק, מהכאב הקיומי שלפעמים מרגיש כאילו אין מפלט ממנו. מדובר לא פחות משחרור. השתחררות שלמה, מלאה. וכשאנחנו באים להשתחרר, אנחנו קודם כל רוצים להכיר, לפגוש, את מהם הדברים האלה שקובלים אותנו, מה מניע אותי, מה תופס לי את הרגליים ולא נותן לי לעוף או לרוץ או לרקוד. כשאנחנו קודם כל מאפשרים לעצמנו להיפגש איתם, אחר כך, בתור שלב שני בדרך, לעבור דרכם, שלב שלישי, אפשר לדרג את זה ככה, לעבור אל מעבר להם. ובאמת הדבר הראשון ומאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים כאן, וכאן אין קיצורי דרך, אין עוקף קלקיליה, אני ישר לשם. אנחנו מתבקשים להיפגש איתם. השד הראשון, השדה הראשונה, שמדברים עליה בדרך, בחוויה המדיטטיבית, זה מה שנקרא המקום הזה של ההשתוקקות. משהו מאוד 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 רוצה משהו. אחיזה ותאווה, במילים אחרות. אם אפשר לדמיין את זה כתנועה, זה תנועה של היאחזות, הצמדות, משהו ננעל, כמו מלטאות. אז נתתי את הדוגמה היום בקבוצה של משהו נורא נורא פשוט. אנחנו הולכים לנו לתומנו, זה פשוט קרה לי באיזה ריטריט מזמן. הלכתי לי לתומי, מה שנקרא walking meditation. הכל היה נראה נפלא, הכל בסדר גמור, התחברות, יופי. נדמה אפילו שהנה, הנה, אולי זה מה שהם מתכוונים. ופתאום המחשבה, כוס קפה. עכשיו, אני אפילו לא שותה קפה. כוס קפה. ואני זוכרת את זה כי זה היה משהו כל כך חזק, שזה פשוט לא עזר לי כלום. אחרי כמה וכמה מאבקים עם עצמי, פשוט עקרתי את עצמי, ככה זה הרגיש מה... מה שקודם היה מאוד שלב ושקט ונעים ואופ למיחם, לא איזה קפה הפוך. כן, נס קפה. המקום הזה שכל כך רוצה משהו, כל כך רוצה שהפעמון יצלצל והמדיטציה הזאת ייגמר כבר, כל כך רוצה שמשהו אחר יקרה, משהו אחר ממה שקורה עכשיו בחוויה. וואו. ההכרה העסוקה תדיר ברצונות. כאשר אנחנו מתבוננים בתאווה, אנחנו חווים חלק של עצמנו שלעולם אינו שבע רצון, שתמיד אומר, אם רק יהיה לי עוד משהו, אז הייתי מאושר. מערכת יחסים אחרת, עבודה אחרת, קרית יותר נוחה, פחות רעש, יותר חום, יותר קור, עוד כסף. עוד קצת שינה בלילה. אז הייתי מרוצה. מנקודת מבטה של התאווה, מה שיש עכשיו לעולם אין בו די. יש פה איזה ציטוט חמוד של ג'ורג' ברנארד שו שאומר, יש שתי אכזבות גדולות בחיים. האחת היא לא לקבל את מה שאתה רוצה, והשנייה, לקבל את זה. האורך השני, השד השני, שמגיע אלינו, זה מה שנקרא הדחייה, הסלידה. התנועה ההפוכה, שאנחנו עושים לא, כזה מין זוז מפה כזה, לך. כן? תנועה פנימית. הרבה פעמים ממול כאב פיזי, הרבה פעמים ממול כאב רגשי, אנחנו לא מסוגלים להיות עם הדבר הזה, ואנחנו רק רוצים שזה ייגמר. זה אותו דבר כמו השתוקקות, רק הפוך. אנחנו לא רוצים משהו, אלא רוצים שמשהו ילך. יש פה כל מיני בני משפחה של הדבר הזה, זה מגיע בחמולות, כעס, פחד, דחייה, זה כוח, עם כוח מרחיק, מגנה או שופט או שונא חלק מהחוויה שלנו. כעס למשל, זה משהו שיכול להופיע בכל מיני מסכות, הוא אומר, זה שיעמום, עוינות, ביקורת, שיפוט. מה שמעניין שאפשר, ותבדקו את זה בחוויה שלכם, בבקשה אל תאמינו, תבדקו, אפשר לשים לב, כשעולה כעס בחוויה, על מה זה יושב. רוב הסיכויים על אחד משני מקומות, לפעמים על שניהם, או על פחד או על פגיעה. תבדקו, כשעולה כעס, ויש כמה מאיתנו שזאת הנטייה שלהם, מיד להתלקח, מיד לכעוס. מה קרה שם רגע קודם? מה קרה שם רגע קודם? היכולת שלנו להתבונן על הדבר הזה יכולה להכניס קצת אוויר, קצת מרחב, קצת ספייס לתוך ההתלקחות הזאת. אולי אוויר זה לא דימוי כל כך טוב. עוד משהו שיכול להיות מעניין בהקשר הזה, זה תחושה שהרבה אנשים מדווחים, שיעמום. נשימה הזאת משעממת אותי, המדיטציה הזאת משעממת אותי. ההליכה משעממת אותי. וכמו שאנחנו שוב ושוב מנסים ככה להזכיר שבעצם הרגע הזה שעכשיו, למרות כל מה שנדמה לנו שאנחנו מכירים אותו מכיתה ג' טוב, את כל המשפחה שלו, הוא חדש לגמרי, פעם ראשונה שאנחנו חווים אותו למעשה. יש כל מיני תיאורים מסמרי שיער על מורי זן גדולים שמלמדים את התלמידים שלהם בצורות מוקשות משהו, כן? להעריך את ה, to appreciate, להעריך את הנשימה, את הנשימה שלהם. המקום הזה של שיעמום, בדרך כלל, כשאנחנו משועממים בבית, אז מה אנחנו עושים? נקים טלוויזיה, רדיו, טלפון, לחברה, פותחים עיתון, אולי הכל ביחד, כל אלה ועוד כל מיני דברים אחרים, רק לא לחוות את הדבר הזה שאני קורא לו, משעמם לי. כמו ילד, אמא, משעמם לי. אני רוצה בידור. זה מקום מאוד מעניין, השיעמום. מאוד מאוד מעניין לבדוק אותו, לחקור אותו, להיכנס אליו. מה זה הדבר הזה שאני קורא לו שיעמום, ואני גם מיד מאמין שזה מה שקורה עכשיו. ובמובן מסוים, זה סוג של התנגדות למה שקורה. יש פה הזמנה פתוחה להתעניין בשיעמום. ובהקשר הזה אנחנו בדרך כלל רגילים להתעניין שהדברים הם מאוד מאוד דרמטיים. שקורים לנו דברים מאוד עזים וצבעוניים ורעש וצלצולים, מה שנקרא, בפנים, בחוויה שלנו. אז אנחנו מרגישים שמשהו באמת קורה. ואז ככה שאנחנו יושבים ושום דבר לא קורה ונדמה לנו שהכל מין פלט כזה ומשעמם לנו, אז אנחנו כמהים לרגעים האלה שיקרה כבר משהו. ואז כשהרגעים האלה מגיעים, והם מגיעים כי זה מה שקורה בחיים, זה מה שהחיים עושים ככה, אנחנו רק מחכים לרגע הזה של השקט סוף סוף, שיהיה משעמם, לא חשוב, רק שלא יהיה כל כך סוער. זה מעניין לשים לב בהקשר הזה לאיכות הזאת של התודעה, איך היא זזה ככה, איך היא כל הזמן רוצה משהו אחר ממה שיש. שד השלישי מדבר על אולי אורח שד שהרבה מאיתנו מכירים כאן או פגשנו, מה שנקרא נמנום, ניקור, תחושה של עייפות כזאת בגוף. איזושהי תחושה של כהות, כן, משהו כהה בחוויה שלנו. באמת היא שפה יש שלושה דברים לבחון אותם, לראות מאיפה זה מגיע. קודם כל, רוב הסיכויים שאנחנו פשוט עייפים, או לפחות בהתחלה של הריטריט. אנחנו מגיעים מחיים מאוד מאוד עמוסים, אנחנו מתרוצצים המון, ופתאום שמנו ברקס, הגענו לכאן, וישר מזכיר לנו לישון, ישר אנחנו נרדמים. אין בעיה, no problem, לכו לישון. זה חשוב. זה חשוב לדאוג לגוף שלנו, to take care. אם זה משהו שנובע מעייפות שלנו, פשוט עייפות, אז פשוט לנוח. כן? ואחד הדרכים לדעת זה פשוט משהו ששינה טובה מעבירה אותו, והוא לא חוזר. יחד עם זאת, אם שמנו לב שמילינו את המכסה שלנו של שעות השינה, והרבה יותר מזה, או לחילופין, שרק כשאנחנו יושבים כאן באולם, אנחנו נרדמים לגמרי, deep sleep מה שנקרא, ואיך שמצלצל הפעמון, אנחנו ערניים לגמרי בחוץ. אז יכול להיות, יש יסוד להניח שהשדון הזה של העייפות, של הנמנום, מגיע בגלל שיש איזושהי התנגדות פנימית לפגוש משהו שקורה לנו בחוויה. אולי אנחנו לא מוכנים, אולי לא מתחשק לנו להתעסק עם זה. מיני דברים שמרימים את הראש בפנים ואנחנו אומרים להם, עדיף לי לישון, לא רוצה לראות אותך. תן לנו. אפשר לבדוק את המקום הזה, בלי, אין צורך יותר מדי לחפור שם, כן. אבל גם האספקט הזה, וגם לפעמים אנחנו פשוט נמצאים במקום מרוכז יחסית, אבל בלי אנרגיה. אז עוד פעם, ההירדמות הזאת מגיעה. וכאן יש כמה טקטיקות שאפשר להשתמש בהן כדי לעזור לחלק שרוצה להישאר ער. אולי חלק מכם שמו לב, מי שמכיר, פשוט נעמדים, למשל. פשוט. זה עוזר להזרים את האנרגיה למעלה. קשה להירדם בעמידה. אפשרי. תפתחו עיניים. ובכלל, לפתוח עיניים גם בישיבה. Okay? פתאום אני מרגיש שאני לגמרי, לגמרי, לגמרי נרדמת. אני מרגישה, אז פשוט לפקוח עיניים. אם זה לא עוזר, אפשר לצאת החוצה, לשאוף אוויר, לשתות קצת מים, לחזור. זה לוקח ככה מיומנות כדי לדעת מאיפה העיפות הזאת מגיעה. כן? מה שמה. אבל אם אנחנו שמנו לב שזה לא באמת מהעיפות, כן, פיזית, אז אפשר לעבוד עם זה. השדון הרביעי, האורח הרביעי, מה שנקרא אי שקט. כן? תחושה של לשבת על כן נמלים, מין כל מה שאני עושה לא נוח לי, ואני מתחיל להתגרד, ואני מתחיל לסדר, ואני מסדר פה, ואני מסדר שם, ואני תמיד חושבת על זה שאם היינו, אם מישהו היה מצלם אותנו, כן, במסריטה, ואחר כך עושה fast forward, כשאנחנו נמצאים במצב הזה של האי שקט, זה היה משהו מאוד 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 כזה, זזיתי, כל הזמן היינו רואים תזוזה כזאת. שוב, המקום הזה שרוצה משהו אחר ממה שקורה, ודוחה את מה שקורה. קורה עכשיו. קורנפילד מדבר על המקום כאשר אנחנו נסערים, עצבנים, חרדים, מודאגים. ההכרה מסתובבת במעגלים, הגוף מתמלא אנרגיה, אנרגיה שהיא לא שקטה, רוטטת, קופצנית, מתוחה. כשאנחנו סובלים מאי שקט, אנחנו מרגישים כאילו עלינו לקום וללכת, להפעיל את הטלוויזיה, לאכול, לעשות כל דבר. העיקר לא להישאר בגוף שלנו. להישאר במדיטציה הזאת. אז גם על זה, גם זה משהו שאפשר להסתכל עליו, לתת לו שם, לראות אותו, להיפגש איתו, לעבור דרכו, kiss it goodbye. השד החמישי, בעצם לפעמים הוא נחשב כשד הטריקי מכולם, זה מה שנקרא שד של הספק. והספק הוא שד קצת טריקי, כי אנחנו בדרך כלל מאמינים לו. כן? הוא מסתווה כאמת, וכתוצאה מכך אנחנו לא מטילים בו ספק. לא מטילים ספק בספק. וואלה, המדיטציה הזאת לא בשבילי, זה בטח נכון, המחשבה הזאת. או מה שזה לא יהיה, לא נראה לי מה שקורה פה. כן? מה שזה לא יהיה, זה בטח נכון. אפשר מרגיש את זה, אני חש את זה. אז פה דווקא ההזמנה היא עד כמה שאפשר, וזה לא קל, כן? לראות את הספק כספק, לראות את זה כעוד חומר, כעוד תכונה שעולה בתודעה, ולאו דווקא לציית לה. אם אנחנו זוכרים שכל הסיפור סובב סביב להשתחרר, כן? אנחנו יכולים לשאול את עצמנו ממה אנחנו רוצים להשתחרר, או מה הדברים שקובלים אותנו? מה קובל אותי בחוויה? מה הם הדפוסים שבצורה עיוורת אני הולך אחריהם, מנתבים אותי, לוקחים אותי, הם לא שואלים אותי, פשוט אופ. אחת הקבוצות היום, נזכרתי, הייתה פעם סדרת טלוויזיה כזאת. רמבו. רמפולד, נכון. ומישהו זוכר את הסדרה הזאת? היה מזמן. רמפולד. היה מפקח משטרה בריטי. והייתה לו אישה מאוד מפחידה קצת. משוחה. והוא התייחס אליה, הוא קרא לה She who must be obeyed. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים ל מיינד שלנו ככה, לאורחים שמגיעים למיינד ככה. She who must be obeyed. כוס קפה, הופ. מדיטציה זאת לא בשבילי. עכשיו אני חייב לקום, אחרת אני הורג פה מישהו. איך אנחנו יכולים להתחיל לפתוח דרגות חופש? בתוך ההתנהלות האוטומטית הזו, בתוך הטייס האוטומטי הזה. כשתרגלנו קודם, אחרי צהריים, את המדיטציה המונחית עם התחושות בגוף, אז אני לא יודעת אם מישהו התחיל לשים לב, שבדרך כלל יש לנו תגובות שהן די אחידות לתחושות שלנו. כשיש תחושה שהיא נעימה, מגיע האורח הזה של ההשתוקקות, אנחנו מיד רוצים שהיא תימשך, רוצים שהיא תישאר. אנחנו מרגישים שוואלה, הולך לי במדיטציה סוף סוף, מיד המחשבה הבאה היא, אוי, רק שזה יישאר, רק שזה לא ילך. כמובן, איך שאנחנו חושבים את זה, gone to the beyond, משהו אחר קורה. כשיש תחושה לא נעימה, מה שאנחנו קוראים לו תחושה כאב, אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בניסיונות השתלטות לקסבה הזאת. רק שזה לא יישאר, רק שזה ילך. כל האנרגיה שיש לנו, אנחנו לפעמים זה בצורה מאוד טריקית כזאת. טוב, אם אני רק אתבונן על זה מספיק זמן, זה בטח ילך. זה סוג של דיל כזה שאנחנו עושים עם עצמנו. הדילים האלה לא כל כך הולכים, לא מצליחים. בעיקר כי שוב פעם, שמנו אג'נדה על החיים, והחיים הם סוס פרה, הם לא אוהבים אג'נדות. ג'ון לנון אמר, Life is what happens to us when we make other plans. אותו דבר, מדיטציה. אני יושב עם הדבר הזה, כאב, כאב בכתף. וואי, 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 וואי. את כל הכוחות שלי אני יכולה בלנשום אל תוך זה, כן? בלהיות עם הנשימה, רק שזה ילך. כשמגיעה תחושה שהיא לא זה ולא זה, כן? נשתאי נשתאר ביידיש, לא פה ולא שם, אנחנו מין די מהר משתעממים ממנה, די מהר לא שמים לב אליה, מה שנקרא בורות. ואפשר לשים לב איך יש מין תנועת מטוטלת כזאת שהיא בלתי פוסקת, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, רצה בין השתוקקות, אחיזה, התעמדות, ובין הדחייה. זה יכול להיות ברמות מאוד ברורות לנו, כן? ובדרך כלל, בדרך כלל זה ברמות קטנות, כן? סאטל, רמות עדינות שאנחנו לא תופסים אותן כל כך, אנחנו רק יודעים שאנחנו מונעים כל הזמן. יש פה איזשהו מפתח להתחיל לפענח משהו שקורה בחוויה שלנו ממילא. וברגע שאנחנו רואים את זה, ונותנים לו שם, ומתיידדים איתו, דברים מתחילים להשתנות. האיכות של ההתיידדות, הידידותיות, מה שנקרא, מי שמכיר את המילה בפאלי, מטה, M-E-T-T-A, לפעמים באנגלית מתרגמים את זה כ-loving kindness, בעברית אני חושבת שהמילה ידידות היא הכי מדויקת. איזשהו חום כלפי, איזושהי פתיחות כלפי מה שקורה לנו. כשמדברים על הטיצ'ינג הזה, הרבה פעמים משווים, נותנים דוגמה, נותנים משל של ציפור, שיש לה שתי כנפיים, שאחת מהן היא החוכמה, והשנייה החמלה. אנחנו מתבקשים לאזן את שתי הכנפיים האלה, אחרת הציפור שלנו תעוף במעגלים, אם בכלל. כדי שהיא תעוף לאן שהיא רוצה לעוף, לאן שהיא צריכה לעוף, הכנפיים האלה צריכות להיות מאוזנות. ובהקשר הזה, כשמדברים על ויפאסנה, לחוכמה, לאינסייד, אי אפשר בלי הכנף השנייה של הרכות, של החמלה, של הידידות. ואנחנו קודם כל, וזה לפי הטיצ'ינג הכי גבוה, 2500 שנה מדור לדור, מנזיר לנזירה, לבעל בית, לאימא, לסבא, עבר בצורה הזאת, קודם כל לעצמנו. זה הדבר הכי קשה לנו לעשות בדרך כלל. אבל בכל זאת, קצת קשה, נשברים, בכל זאת, חמלה כלפי עצמנו, ידידות כלפי עצמנו, אפשר לדמות שתי כפות ידיים חמות שבהן אנחנו מחזיקים את האורחים האלה. את ההשתוקקות, את הדחייה, את הנמנום, את חוסר השקט, את הספק. ועם כל עשרות אלפי הנגזרות שלהם, השיפוט, השנאה העצמית, הביקורת, מה שזה לא יהיה בחוויה שלנו שאנחנו מתקלים בו, איך אפשר להכיר אותו, אבל גם להתיידד איתו? לא להכיר אותו כאויב, די את האויב, כי הם לא אויבים. הם פשוט מה שהם. ואז המשפט הזה של קורנפילד, שהוא אמר, הענקת שם לשדים שבהם אנחנו נתקלים, תביא לנו בהירות והבנה, והיא עשויה לשחרר את האנרגיה המועילה הכלואה בתוכם. יכול להיות שזה פשוט כל מיני צורות של אנרגיה. פתחנו במהלך השנים סוג של הגנה כדי להגן עלינו. דבר טוב, בא להגן עלינו. אולי עכשיו הם פחות משמשות אותנו, פחות מועילות. אולי עכשיו אפשר לאט לאט להתחיל לשחרר אותם לדרכם. והשחרור הזה צריך לעשות בצורה ידידותית, בצורה תומכת, בצורה שתאפשר את התנועה הזאת של השלום. אחד הדימויים שרציתי לתת כאן בשיחה הזאת, זה דימוי שאני משתמשת בו הרבה, גם בחוויה שלי וגם בכלל, בתכלס, זה דימוי של גינה. אפרופו כל הנושאים שלנו היום, וט"ו בשבט ועצים, גינה. הרבה פעמים נשאלת השאלה, רגע, אז מה אני צריך לעשות בשביל שיהיה לי סוף סוף שקט, או בשביל שיהיה לי אינסייט, בשביל להבין משהו? אני יושבת ומסתכלת על הנשימה ועל הגוף ועל פה, ועל מה שאתם אומרים, וכלום לא קורה, למשל. אם אנחנו לוקחים באמת את הדימוי הזה של גינה, נניח שקיבלנו שדה בור, מתנה, לאבד אותו. אנחנו מתחילים, קודם כל אנחנו מסתכלים עליו, רואים מה הגודל שלו. דבר ראשון שאנחנו עושים זה מתחילים לסכל את האבנים, מוצאים את האבנים הגדולות קודם, אחר כך את היותר קטנות. קצת ככה מתחכים את הקרקע ומתחילים להוסיף קומפוסט. באיזשהו שלב אנחנו מתחילים לאט לאט למטוע, או לשים את הזרעים, או לשים את הפקעות, או לשים את השתילים של הירקות או של הפרחים שאנחנו רוצים שיצמחו שם. אנחנו משקיעים מחשבה בארגון, בסידור של הדבר הזה. מחברים תפתפות, משקים. כל זה בט"ו בשבט, בשיא החורף. השמש מתחילה לצאת, האביב מתחיל להגיע, הטבע עושה את שלו, ואנחנו את שלנו גם עשינו. אין שום דרך בעולם שנוכל לגרום לשיח העגבנייה שלנו לתת פירות בחורף, רק בגלל שזה מה שאנחנו רוצים עכשיו, או ליקינטון שלנו לפרוח עכשיו, הרגע, כי זה מה שאנחנו צריכים. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, וזה המון, זה מה שנקרא באנגלית to make yourself available. להדור, לסכל, להשקות, לשים קומפוסט, לדאוג לתנאים מספיק שימשיים בגינה הזאת שלנו, ולחכות. אנחנו לא יכולים לשים אג'נדה על האינסייטים שלנו, על התובנות שלנו, על ההתפתחות שלנו. וכמו עץ ששולח שורשים לקרקע ומתחיל לשלוח את הענפים שלו לכל הכיוונים, העץ לא יודע לאיזה כיוון הוא הולך לגדול. אין לו מושג מה הולך לצאת ממנו. הוא רק יודע שהוא רוצה לצמוח. הוא רק יודע שהוא לוקח מתוך האדמה, לוקח מהשמיים ועושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להיות עץ. כל רגע נתון אין לו מושג לאן הענף שלו יגיע. אותו דבר אנחנו. אנחנו יכולים לעבוד על הגינה שלנו, שזה מה שאנחנו עושים כאן. לנטוע, לזבל, להשקוט, לסכל. ולהיות עם הרבה מאוד סבלנות ואמון, ביטחון, שמה שאנחנו עושים כאן ייתן את הפירות בזמן שלו. לא בזמן שלנו, בזמן שלו. אני רוצה לסיים עם משפט, שני משפטים מתוך שיר של מרי אוליבר, המשוררת אמריקאית, שבתוך שיר ארוך היא מדברת על התחושה שלה, והיא אומרת זה באנגלית, Clearly, I'm not needed. ברור לי שאני לא... I'm not needed. Clearly, I'm not needed. Yet, I feel myself turning into something of inexplicable value. Clearly, I'm not needed. Yet, I feel myself turning into something of inexplicable value. איך אנחנו יכולים לחיות בשלום עם המתח הזה, עם ההבנה הזאת, עם התחושה הזאת, שאולי אין הבדל בינינו ובין שאר הדברים, החיבור בינינו לבין שאר הדברים, ועדיין המיוחדות הייחודית, המקסימה שלנו, something of inexplicable value. אז בואו נסיים בכמה רגעים של שקט ביחד.